במסגרת הדוגמאות שהרב מביא בעיקר תקופת ג' לדברים שהם דברים מופשטים שאין דרך התלמוד לכתוב אותו, כן, רמזים לדברים עמוקים שהם הם כאילו רמוזים בדברי חז"ל בגמרא, שחז"ל פתחו לנו חלונות הצצה כדי שנצליח לחדור לעומק הרוחני שעומד בתוך הסוגיות. והרב נותן לזה כמה דוגמאות, הוא כותב, כן, בואו נראה את זה, תראו באיגרת קודם, ישנן, אני בפסקה השנייה, וישנן סברות מופשטות למחביר רמוזות בבבלי שאין מסגנון ירושלמי. הרב קודם תיאר שבירושלמי, בגלל שהוא בעצם תלמוד של ארץ ישראל, יותר יש בו דברים מופשטים, רוחניים, פחות פלפולים, אבל הוא כותב שגם בבבלי יש סברות מופשטות למחביר שרמוזות בו. רק שאין דרכו לכתוב אותם, אז כותבים לנו ברמיזות, ראינו כל מיני צורות של רמיזות. צורה אחת של רמיזות ראינו בסוגיה של צרורות, שיש תשובתא והלכתא, כן, איזה קושייה, אבל למרות זאת הלכתא, וכל המהלך המוזר שם של הגמרא, זה הדוגמה אחת. דוגמה נוספת ראינו פעם שעברה סנפיר וקסקסת, יגדיל תורה ויאדיר, אמרנו זה מוזר, מה זה, לא צריך לכתוב את הסנפיר, כותבים אותו סתם ליגדיל תורה ויאדיר, מה, הגמרא לא סתם, התורה לא סתם כותבת עוד מילים, זה עוד צורה שהבבלי רמז משהו עמוק, והרב פה לוקח אותנו למשמעות העמוקה של הדברים. ראינו עוד דוגמאות, ושתקרב זה דוגמה, כן, אנחנו מדברים על זה הרבה, למה רב שותה, כי או שיחזור בו, או שיענה. ורואים שהוא שותק, ועוד פוסקים לפעמים הלכה כמותו, למרות שהוא שותק ואין לו תשובה למה שיקשו עליו. אז ברר אמר מפנו שיש פה משהו עמוק מסתרי תורה, שאין דרך הבבלי לכתוב, לכן רב שתק. זה לא שלא היה לו תשובה, אבל היה לו תשובה בנסתר, והוא לא רוצה להגיד אותה. ועוד הרבה דוגמאות. אחת הדוגמאות, הנוספות, הרב נותן לנו דרך הסוגיה של מתנה כמחר. בסדר? אז בואו נראה קודם כל את הסוגיה, ואחרי זה נקרא את דברי הרב. אז זה הדפים שחילקנו. יש שתי סוגיות שעוסקות בנושא של האם מתנה כמחר או אין מתנה כמחר. יש שאלה, האם מתנה, יש הרי כל מיני דיני ממונות. יש כל מיני דרכים להעביר ממון מאדם לחברו. נכון, אפשר למכור, קבלה בירושה זה עוד דרך, מתנה זה עוד דרך, בסדר? אז יש כל מיני דרכים. השאלה האם מתנה למה היא דומה? יש צדדים להגיד שמתנה היא תהיה כמו מכירה, יש צדדים להגיד שהיא תהיה כמו ירושה, בסדר? אז חז"ל באים לברר בכמה נושאים, בכמה סוגיות, את השאלה האם מתנה כמכר. סוגיה ראשונה מסכת מגילה. אמר רב, לא שענו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. לפני כן נאמר שבעצם בית כנסת אסור אף פעם, כאילו אסור לעשות בו שימושים של חול. גם אם הוא הפסיק לשמש כבית כנסת, נגיד הפסיקו להתפלל בו, אי אפשר פתאום יום אחד לפתוח במועדון, כן, או לעשות שם סתם שימושים של חול, כי יש לו קדושת בית כנסת. אומר רב, זה לא מוחלט האמירה הזאת, לא שענו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו למשתה בשיחרא שפיר דמי. זאת אומרת, מתי אסור לי להשתמש בבית כנסת לשמשי חול? רק אם לא מכרו אותו בשבעה טובי העיר. זאת אומרת, כן, הפרנסים, המנהיגים של העיר, אבל אם הם מכרו אותו, יש להם את הסמכות, ועכשיו הבית כנסת הזה נהיה חולין גמור. אפשר אפילו להפוך אותו לא נעים להגיד, אבל הגמרא אומרת, כן, לבית מרזח, כן, לשתות בו שיחרא. מותר למכור אותו עד כדי כך. טוב, הגמרא פה ממשיכה, לא נראה פה את כל הסוגיה, אבל בואו תראו ארבע שורות מלמטה. אמר רבה, אני באמצע השורה, ארבע שורות מלמטה של מקור מספר אחד. היי בי קנישתה, חלופה וזבונה שערי, אוגורה ומשכונה אסור. חלופה, זה הכוונה חליפין, אם החלפת בית כנסת במשהו אחר, מבנה אחר, זה בסדר. מחירה גם כן בסדר. למה? קיבלת משהו תמורת הבית הכנסת וכאילו הם התחלפו, כן? כאילו הבית כנסת עכשיו זה כבר לא הבית כנסת אלא הכסף או המבנה השני שקיבלת. אבל משכון או שכר, כן? להזכיר או לתת אותו כמשכון זה אסור. למה? כי הוא בקדושתה קי, הוא עדיין עומד בקדושתו, לא החלפת את הקדושה של הבית כנסת במשהו אחר. עדיין אתה מגדיר את זה בית כנסת, רק אני מזכיר אותו. זה אסור, כן? כי הוא נשאר קדוש, ואתה עכשיו כאילו נהנה מה... משתמש בו למשהו אחר או מחדום. אחרי זה הגמרא שואלת, מתנה, שתי שורות מלמטה. פליגי בא רב אחא ורבינה, חד עשר וחד שערי, חד עשר וחד עתיר. מאן דעשר בא היא תפקע קדושתה, ומאן דשערי לאו דאב להנאה מיניה לאו ויעיב ליה, הדרה ולמתנה כזביני. זאת אומרת, יש לי בית כנסת ככה, יש לו, אמרנו, נסכים, בית כנסת, אמרנו ככה, מכירה או חליפין, לא משנה, זה מותר. השכרה, אסור. מה קורה במתנה? מה? מתנה, מחלוקת רב אחא ורבינה, בסדר? מתנה זה מחלוקת רב אחא. יש מי שמתיר, מה נעשה ככה, מי שאוסר.
הכוונה לתת את המבנה במתנה?
כן. למה הוא אוסר? כמו בהשכרה, למה ההשכרה אסורה? הקדושה לא פקעה, נשאר בית כנסת, לא השתנה משהו, רק אתה מקבל עליו כסף. כל הזמן, אבל לא קיבלת כסף כדי שהוא יפסיק להיות בית כנסת, כאילו. כל הזמן הוא נשאר בית כנסת קדוש, ואתה מקבל עליו דמי שכירות. זה אסור, אותו דבר גם מתנה אסורה. מה הפקיעת הקדושה? היה בית כנסת, פשוט נתת אותו למישהו. לא קיבלת כסף תמורתו של מכירה, שאז אתה יכול להגיד, הקדושה עברה לכסף או משהו כזה. בסדר? אז מה מפקיע את הקדושה? אין מה שיפקיע את הקדושה. אין מה שיפקיע קדושה. אבל יש מי שאומר שמותר, למה? מה מפקיע את הקדושה? ההנאה שאני מקבל כשאני נותן לך. כן? אדם שנותן מתנה, אני נותן לך את המתנה, אני מקבל פה משהו, יש לי זה הנאה מזה שנותן לך את המתנה. בסדר? אולי תחזיק לי טובה אחר כך, אולי עצם זה שאני נותן לך זה עושה לי כיף, לא יודע מה, אבל יש לי פה איזה הנאה.
מה, זה כמו אז, מחירה?
זה כמו מחירה. במקום לקבל כסף, קיבלת הנאה. בסדר? מותר, כן? ההנאה של הנותן הופכת את הנתינה למחירה. כן, יש לי תמורה בעצם, זה הנקודה. במחירה יש לי תמורה למה שאני נותן. אז מה התמורה פה? הנה שאני מקבל מזה שנתת לך מתנה.
למרות שזה משהו מופשט, כן.
יש הרבה מציאות, זאת אומרת שמתנה זה... יכול שזה מופשט, כן? כי אתה מקבל את הרפואה, לא מקבל מה שאפשר לדעת בו. ולמרות זאת, זה מאוד 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 משמעותי, כן?
זה כאילו, זה קצת מאוד חידוש, כי כסף, אז זה ידוע שיש אפשרות של חינוך, דברים,
יש אפשרות לדעים על כסף, אבל... נכון, יש פה חידוש, נכון, אבל בכל זאת, זה מה שהם אומרים, ואנחנו מכירים, נכון, לדוגמה, בסיפור עם אלישע ונעמן, נכון, הרב דרוקמן הזכיר אותו כשהוא היה פה, שנעמן אחרי שאלישע מרפא אותו, הוא מאוד 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 רוצה לתת לו מתנה. והוא לא מוכן. או אברהם, נכון, שחוזר שם מלחמה, ומי אומר, מלכי צדק? הוא אומר, תן נפש הרכוש כך לך, מי?
מלך
סדום. תן נפש והרכוש כך לך, ואומר, אתה לא תאמר, אתה השארת את אברהם. כאילו, אני לא מוכן לקבל לך מתנה, כאילו, כי יש לך איזה רווח מזה. לא מוכן לקבל, אני לא רוצה כאילו שיהיה לך את הרווח הזה להגיד כאילו אתה השארת את אברהם, כן? וכולי. בכל אופן זה דבר לפעמים שהוא מאוד ממשי, למרות שהוא מופשט, יש לו לפעמים נפקמינות מאוד גדולות, עיין ערך בדברים שליליים כמו שוחד וכדומה. בסדר?
טוב.
אז זה הסוגיה של בית כנסת. אנחנו לא יודעים דרך אגב מה אומר רבינה ומה רב אחא, נכון? אומרים לי, חד עשר, חד שערי. לא יודע מי אומר מה. אחד מהם רבין, אחד רווחה, לא יודע מי. בסדר. סוגיה נוספת שעוסקת בעניין של מתנה כמחר. הסוגיה פה היא ארוכה ומורכבת. הבאתי קטע קצר והבאתי את התמצות של הדברים דרך הרמב״ם. בסדר? אז אנחנו לא... בגמרא זה מאוד ארוך היה. הסיפור הוא כזה. אדם גזל, מה זה גזל? בא למישהו, מחר לו שדה. אחרי זה התברר שהוא מחר לו שדה שהיא לא שייכת לו. בסדר? עבד עליו. אחרי זה קרה עוד משהו. הוא הולך, אפשרות אחת, הוא הולך לבעלים של השדה וקונה ממנו את השדה. הגזלן, כאילו. בוא נקרא למוכר, נקרא לו גזלן, כי הוא גזלן. בסדר? אז הוא הולך וקונה את השדה מהבעלים. אז פה אומרת הגמרא שהוא בעצם, למה הוא עשה את זה? כי הוא הרגיש לא בסדר, כן, עם הסיפור, ורצה כאילו לקיים את המילה שלו, לכן הוא הלך וקנה, כדי שבעצם הלוקח לא יישאר עם שדה ביד, בסדר?
אפשר אותם כמובן?
כן. אדם, בואו נעשה את זה קצת, נתרד את זה ולסבר את האוזן. אדם עכשיו תקוע בלי כסף, כן? הוא חייב להשיג כסף לו לפיקוח נפש. הוא בא למישהו, הוא אומר, בוא תקנה שדה, משלם לו כסף. הוא אומר לעצמו בלב, אני עוד אחר כך ידאג לפצות אותו על הסיפור. עכשיו אין לי ברירה, אני חייב, אני יודע שאני עושה משהו לא בסדר, אני ידאג לפצות אותו. בוא, הוא מוכר לו שדה בכאילו, מקבל כסף, הולך, קונה איזו תרופה דחופה שלה, צריך לא יודע מה. אחרי זה הוא עכשיו צריך לפתור את הבעיה עם הלוקח. עכשיו הולך לבעלים ומפציר בו, תמכור לי את זה, מצליח לקנות ממנו, קונה את הקרקע. בעצם למה הוא עשה את זה, אומרת הגמרא? כדי לקיים את המילה שלו ללוקח הראשון. עכשיו הם מתווכחים, עכשיו הוא עוד פעם מתהפך, הוא מתחרט, רגע, לא רוצה למכור, מה פתאום, זה לא... אני רוצה את הקרקע, אני אחזיר לו את הכסף, כן? אני אחזיר לו את הכסף, אבל אני רוצה את הקרקע אצלי. אז יש ויכוח בעצם בין הקונה לבין הגזלן. הקונה לא מכרת לי, הגזלן אומר, נכון, אבל זה לא היה שלי כשמכרתי. אני מוכן להחזיר את הכסף, זה שקניתי עכשיו מהבעלים, הסיפור שלי מולו, זה לא קשור אליך. אז אומרת הגמרא, אין כזה דבר. אם אחרי שהוא מכר ללוקח, הוא בא וקונה מהבעלים, מבחינתנו אנחנו יודעים למה הוא עשה את זה כדי לעמוד בנאמנותו, עכשיו הוא מתחרט, זה בסדר, אין מה לעשות, הוא עשה פה מעשה כבר בשביל להקנות ללוקח, לכן לוקחים מהגזלן, עכשיו הקרקע אצל הגזלן, לוקחים מהגזלן, מעבירים אותה ללוקח, זה סיפור א', כן. שלב א', גזלן מוכר לראובן קרקע של לוי, בסדר? שלב א' מובן, שלב ב', יש לנו כמה אופציות, נגיד אופציה ראשונה, הגזלן קונה מלוי. שלב ג', ויכוח בין הגזלן לראובן על הקרקע.
כאילו מוכר קרקע
שיש לו? כן. בסוף הם מתווכחים מי מקבל את הקרקע. ברור שהגזלן צריך לתת לראובן או כסף או קרקע, זה ברור. אבל כל אחד רוצה את הקרקע, לא את הכסף. בסדר?
אני די ברור
שהגזלן
אמור לקבל את הקרקע.
למה?
כי היא לא שלו.
למה? אבל הוא עכשיו קנה אותה.
אבל...
בשלב ב' הוא קנה אותה.
זה לא היה של לוי בכלל.
לא, הקרקע היא של לוי. זה שהוא מכר, המחירה הזאת, אין לה משמעות. לא נעים, אבל אין לה משמעות, המחירה הזאת, כן?
כן.
בסדר? עכשיו הוא קנה מלוי, אז הוא הקונה האמיתי. רק אומרים חז"ל, לא. אך כשקנית, אחרי הסיפור הזה, מבחינתנו אתה קנית את זה ישר בשביל לוי, לא בשבילך. בשביל ראובן, לא בשבילך. עכשיו אתה לא יכול לבקש את הקרקע יותר. בסדר, זה סיפור ראשון. סיפור שני, לא נכתוב רגע, יש עוד מקרה, אחרי שהוא קנה מלוי, הוא מכר לשמעון. פה גם כן ראובן הפסיד, כי בעצם הגזלן גילה דעתו שהוא לא קנה אותה לא בשביל עצמו ולא בשביל ראובן, אלא בשביל שמעון. אני לא כותב את המקרה הזה, בסדר? דלג עליו. מקרה הבא, הגזלן קיבל בירושה מלוי. בסדר, מסתבר שלוי זה אבא שלו, ועכשיו הוא נפטר, והוא מקבל את הקרקע בירושה. מה הסיפור, מה עכשיו יהיה?
הקרקע של הגזלן.
מה? למה?
כי אולי הרשום סימן לזה שהוא עשה את זה בשביל...
יפה מאוד. אין פה גילוי דעת שהגזם רוצה לעמוד במילה שלו. קיבל ירושה, הוא לא עשה בזה שום מאמץ. בסדר? בשביל לקבל את הירושה. במחירה, בקנייה, הגזם עושה מאמץ כדי לעמוד במילה שלו. לכן אני אומר, תקשיב, עשית מאמץ בשביל זה, לכן המעשה הזה בעצם מעביר, כאילו קנית בשביל, בשביל ראובן. אבל כשקיבלת בירושה, לא עשית משהו, זה הגיע ממילא. לכן, זה הגיע אליך ולא לראובן. לכן פה, בזלן, הקרקע נשארת אצלו, והוא רק להחזיר לראובן את הכסף שהוא עבד עליו, כן.
שדווקא מי שקונה, אז כאילו לא, זה לא היה, לא היה לו שום שייכות לקרקע של לוי לפני, אבל מי שמקבל בירושה, אז כאילו כבר ידע מראש שזה יגיע אליו מתישהו.
זה לא משנה מה היה קודם, קודם זה לא היה שלו. זה שזה יגיע בעתיד, מה שבעתיד, בעתיד.
אז אולי הוא עשה מראש, כאילו, כשעושים את זה על דעת ש... כאילו, הוא ידע שזה...
אתה רואה פה סברה, הבנתי. אוקיי, אני שומע, יש מקום לדון פה בסוגיה. אבל חזל לא אומרים, לא לוקחים את הסברה הזו. שאלה טובה. כל מקום חזל הולכים פה עם זה, לא מעניין מה ידעת קודם, מעניין מה עשית אחר כך. בסדר? כשאתה שואל למה לא מעניין מה היה קודם, שאלה טובה, לא ניגע, אבל... מה עשית אחר כך? אם קנית, זה מעשה ש, שאתה התארחת בשבילו, בסדר? לכן, אתה, אני מגדיר שזה מעשה בשביל לעמוד במילה שלך, לכן הקרקע הולכת לקונה. אם קיבלת בירושה, אז לא, בסדר? השאלה מה קורה במתנה. קיבל במתנה מלוי, כן? בואו, ציור מוזר, כן? הוא מוכר מאחורי הגב של לוי את הקרקע, לוי בא ואומר, תשמע, אתה כל כך אוהב אותי, אני רוצה לתת לך מתנה. עוד פעם, אומרת הגמרא, בואו עכשיו נגיע לגמרא. פשיט לזוב, זב נאורת הזה הסיפור שדילגנו עליו, נפלה לה בירושה, או בואו נקרא מתחילת הגמרא. פשיט, זב נאורת הביאה ובמתנה, כן, עם הגזלן, זה לא כתבנו על הלוח, עם הגזלן, אחרי שהוא מכר לראובן, מחר למישהו אחר, או נתן במתנה למישהו אחר, הוא לא רוצה להעמיד את זה כמה לוקח. בסדר. נפלה לבירושה, זה סעיף 2 שכתבנו, ירושה ממילא היא, ולאבי הוא כתר אחר בתרה. גב יהיו בחובו, אם הוא גבה בחובו, כן? הגזלן היה, הלווה פעם כסף ללוי, ועכשיו הוא בא ואומר ללוי, במקום להביא לי כסף, תביא לי את הקרקע שלך. חזינה, בודקים. היא התלהרה חריטי ואמר, היי באינה, אם ללוי יש הרבה קרקעות והגזלן מבקש ללוי דווקא את הקרקע הזאת, סימן שמה הוא רוצה? בדיוק. ולכן, ללוק כמה לוקח כבאי. והיא לא, אם אין לו, אז הקרקע היחידה, זוזו דבאי, יפרו... בסדר, לכן אז זה לא סימן. עכשיו הסיפור שלנו, יאב אני אעלה במתנה. סתם, רוצה את הכסף, כן? אז אין לו את הכסף, אז הוא מבקש את הקרקע. כאילו, המתנה, המטרה שלו זה הכסף פה, זה לא דווקא הקרקע הזאת. אין לו כסף, אז הוא לוקח לו קרקע, אבל הוא לא רוצה פה, הוא לא עושה את זה בשביל להביא את הקרקע לראובן. יאבין יעלה במתנה, כן? לוי נותן לו במתנה. פליגי בה רבה חבר אבינה, עוד פעם רבה חבר אבינה. אחד אמר מתנה כי ירושה אדם ממילא, ואחד אמר מתנה כמכר. דילה ותרח וארץ יקמה, לא יאיב למתנה. לאח יתרח וארץ יקמה, כי איך דילקום באמנותי. כן, מי שאומר מתנה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, מתנה, אני מוחד פה את שלב גימר, בסדר? אפשרות אחת, מתנה כירושה, למה?
לא עושה בזה מאמץ.
לא תרח. אפשרות נוספת, מתנה כמאחר, למה? כי הוא כנראה, כן, כנראה שכן טרח כדי שייתן לו במתנה. כן, הוא כנראה ישב לו על הראש הרבה זמן, מה אכפת חתן לי במתנה, מה, חברים, עשינו, שקבנו מערבים ביחד, אמרו לו, כן, עד שהוא מסכים לתת לו, בסדר? אז יש את הסוגיות, בסדר? בואו נחזור רגע לסוגיות. אם בסוגיה של בית כנסת, אם אני אומר שמתנה כמחר, מה אני אומר? מותר, מותר לתת בכנסת, או אסור, מותר, בסדר? מתנה כמחר, מותר, נעשה כאן איזה. מתנה כמחר. ופה, כן, מתנה כמכר ומותר. ופה, אם אני אומר מתנה כמכר, אז מה אני אומר? שמי ה... מי מקבל את הקרקע?
מי שמכרו לו.
הלוקח, כאילו, נכון, ראובן. כן, מוציאים מהגזלן, נכון? נכון? מוציאים מהגזלן. אם אני אומר שמתנה כמכר, זאת אומרת שאני לוקח מהגזלן ונותן את זה לראובן. יפה. תראו, מה פוסק הרמב״ם? בואו נראה רגע את פסיקת הרמב״ם. תראו מקור שלוש. מקור שלוש בהלכה י' ג'. נתנו הבעלים לגזלן מתנה, זה אחרי הלכת עת שמתחילה, מחסר שדה שאינה שלו, אין מקורו ממכר, לא קנה לוקח כלום, כמו שביארנו, חזר הגזלן אחר המחרה, וככה מבעליה נתקיימה ביד הלוקח מן הגזלן. בסדר, זה הסיפור הראשון של מכר. אחרי זה, הלכה י' ג', נתנו הבעלים לגזלן מתנה, קנה אותה הלוקח, שאילו לא תרח לבעלים, לא היו נותנים לו מתנה, מפני זה תרח כדי שיזכה בבדין, ויעמוד בנאמנותו ותתקיים ביד הלוקח. רבא ממש מצטט את הגמרא בעברית. מה הוא פוסק? יפה, בסיפור של הגזלן, הרמב"ם פוסק מתנה כמכר. בסדר? בואו נראה מה הוא פוסק, מה אנחנו מצפים שיפסוק בסיפור של בית כנסת? שגם כמכר. בואו נראה מה הוא פוסק. תראו מקור חמש, בהלכות תפילה ונשיאת כפיים. כשם שמותר להם למכור בית כנסת, כך נותנים אותו במתנה. שאילו לא להם ציבור עונה במתנה, זו נותנו. מתאים? הדברה מפוסק בשני המקרים שמתנה כמכר. בסדר? יפה. הרמב"ן, לא הבאתי את הרמב"ן בבית כנסת, אבל הבאתי אותו כאן. אני לא הספקתי עכשיו להסתכל, בסדר, מה הוא פוסק שם. אבל הרמב"ן פוסק, יא ונעלה במתנה, פסק רך ז"ל דלא קנה לוקח. וכן עיקר. בסדר, אז מה הוא פוסק? אם לא קנה לוקח, זאת אומרת שמה?
שמתנה לא כמכר.
מתנה לא כמכר. בואו נראה במקרה, אם יש לנו פה את רך במגילה, אם במקרה נוכל לראות מה הוא פוסק פה. טוב, אני לא רואה מה אומר פה. צריך לבדוק. אז לכאורה, בכל מקרה, הפסיקה של רמב"ם היא לכאורה מסתדרת. אלא שפה נכנס לנו בעיה דרך הכלל שמופיע בגמרא בחולין. בעיה שמעלה אותה טורי אבן. טורי אבן זה שאגת אריה. הרב קוק קורא לו גדול גאוני בתראי, כן? מגדולי גאוני האחרונים. ככה הוא מסגיר אותו בכמה מקומות. ופה הוא מביא קושייה מאוד חזקה מתוך הגמרא בחולין. תראו מקור 6. אומרת הגמרא בחולין, בכל התורה כולה, רבינה לכולה ורב אחא לחומרה. והלכתא כרבינה לכולה. לבר מה נתלת, חוץ משלושה מקרים, דרב אחא לכולה ורבינה לחומרה הם מתהפכים, והלכתא כרב אחא לכולה. זאת אומרת, כאילו הכלל אומר, תמיד מחלקות רבינה ורב אחא עוסקים כמקל. בכל התורה רבינה הוא המקל, יש שלושה מקרים יוצא דופן שרווח הוא המקל. בסדר?
אז כמו פוסקים.
גם כמו המקל, תמיד כמו המקל, כמו המקל. אלא, אז שתי הסוגיות שלנו הם לא אחת משלושת המקרים שם בחולין, בסדר? תסתכלו שם, לא קשור לענייני. בואו נראה מה יוצא לפי הכלל הזה. אז בואו נראה. מה המקל פה? מי המקל?
מתנה כמקל.
מתנה כמכר, נכון? פה זה יהיה רבינה שהוא מכר, נכון? בסדר? לכאורה, אז כאן יפסקו כרבין. אז לא, זה מה שאמרתי שלא בדקתי ברמב"ן, אבל נראה לי פשוט ש, שככה הרמב"ן יפסוק, אבל שיעורי בית, צריך לבדוק את זה, שיעורי בית לעצמי. מי כאן המקל? מה הכלל בדיני המונות? מי המקל?
ירושלים.
מה? מה הכלל? איך אני יודע מה כולה בדיני המונות? מה נחשב קל ומה חמור? הרי דיני המונות תמיד, כל צד שאתה לוקח, אתה מקל על מישהו מחמיר על השני, נכון? לכאורה אין כולה בחומרה בממונות, אבל כן, הראשונים והפוסקים כן מדברים על כולה בחומרה בממונות. יודעים מה הכלל? מה? לא, יש כלל עקרוני, בלי לרדת עכשיו לירושה, מתנה, יש כלל עקרוני, בכל דיני ממונות, איך אני מגדיר, איך אני מגדיר מה יהיה כולה ומה חומרה. אבל הלווה זה כבר כלל ספציפי, תן לזה כלל יותר
מכיר. לא, אבל נפסוח, מי שכאילו כסף, מי
שחייב
את הכסף.
כסף
נשאר
בחזקתו.
יופי. כולה למוחזק. זאת אומרת, דיני המונות, מגיע מישהו שרוצה להוציא מחבר שלו כסף. כל מיני סיבות, הלוואה, גניבה, גזלה, נזק, כל מיני סיפורים, בסדר? אומר, ברגע שבית דין כאילו רוצה ללכת לכולה, לא תמיד, לפעמים הוא כן מוציא, כן, יש עדים, אז הוא יוציא. אבל אם בית דין באיזושהי סיבה מחליט להקל, הוא מקל על המוחזק. כן, כמו שאתה אומר, המוציא מחבורה עליו הראיה. אם נתקענו מזה מבוי סתום, הולכים לכולה. מה זה כולה? משאירים את הכסף אצל מי שבחזקתו. בסדר? אז אם אנחנו הולכים עם הכלל הזה, וזה כלל שהוא הוא מקובל על הפוסקים, אז מה הכולה כאן?
להשאיר את
הקרקע אצל הגזלן. יפה, להשאיר אצל הגזלן. אז, אז, אז מי, מי הכולה? כירושה או כמכר? כירושה, כן? שהקרקע אצל הגזלן. אז פה רבינה מקל. בסדר? ככה יצא כל סוגיה בפני עצמה. אם הולכים לפי הכלל בחולין, שתמיד מחלקות רבחה ורבינה, רבינו הוא המקל, והלכה כמותו, יצא לנו פה בלגן. כי כאן רבינה שהוא המקל, הוא אומר שמתנה כמכר.
אנחנו לא יכולים לומר שאחד מהשלושה מקרים של רבך המקל זה אחד מה...
לא, זה מה שאמרתי, שלא תסמכו עליו, כאילו לא עובדתי לכם את הגמרא בחולין, אבל בואו נקרא שנייה כבר, רק שלא תחשבו שאני עובד עליכם ואחר כך תגידו לי לנו.
גם הכוכביות אתה צריך.
מה, יש פה עוד? בסדר. אז הגמרא בצדיק ג' עמוד א' או עמוד ב'?
עמוד
ב'. הנה. כל התורה כולה, הנה. מתנה כמכר, סתם לא. אומצבי ומזרק אפליגי ברווחה ורבינה. שלושה הדברים בעניינים של חולין, של שחיטה, סדיני איסור ויתר, חלקו בזה רווחה ורבינה. כל התורה כולה רבינה לכולה ורווחה לחומרה, ויחד את הרבינה לכולה לבר מה הנתלת של אומצה, ביי ומזרקי. לא משנה, כל מחלקים בבהמה שלא ניתנס כרגע, בסדר? אז בעצם יוצא שכאן רבינה שהוא מקל, הוא אומר מתנה כמכר. וכאן רבינה שהוא מקל, מה אומר? מתנה לאו כמכר. אז איך זה מסתדר? סתירה ברבינה ואותו דבר, סתירה ברווחה, בסדר? לא, שלא כתבנו, אבל זה רווחה ושם רווחה. פה רווחה מתנה לא כמכר, ושם רווחה מתנה כן כמכר. קודם כל, הסתירה המובנת. הגמרא בחולין עושה לנו בלגן. בלי הגמרא בחולין הכל בסדר, הרמב״ם מצוין, פוסק שמתנה כמכר. לא יודע אם זה רבינה או רווחה, לא משנה לי כל כך. משנה לי מה, אם מתנה כמכר או לא כמכר. רמב״ם פסק מתנה כמכר. ובסדר, אז הסתדרנו. אבל הגמרא בחולין, שיצרה לנו פה משוואה...
זה כלל מקובל כאילו?
כן. תור שגבר אותו? כן. ככה תור האבן. בואו נראה רגע תור שיהיה בתור האבן. קשה לי. הוודאי משמע דרווחה אוסר, הוא מדבר פה במגילה, בסדר? בסיפור מבית כנסת. רווחה אוסר ברבינה שרי, כדמה פרק זין דחולין, כל התורה כולה רבינה לכולה רווחה לחום, רווחת הרבינה לכולה, ואמנת לדעתם. והחינם אמר בפרק זין דפסחים. ואילו בפרק כמה דבר במציע, אגבי גזלן שמחר וכו' וכו' וכו', אני מדלג, בסדר? כיוון דרבינה לכולה בכל מקום, הוודאי רבינה כאמרתם דמתנה כירושה, דמימילה ולא כאן הלוקח, דכולה בדיני ממונות, אבי שלא להוציא מיד המוחזק. ומשום אחי פסקו אתם המפרשים, דמתנה כירושה, מי זה המפרשים? הרמב"ן ורח, לא הרמב"ן, כן? ולא מפקין על ממונה מחזקת הגזלן, ולא לוקח להעביר ראה שהתכוון להעמיד בידו, והשתקה שהעדדי. דעה, רווחת המחמיר בכל מקום, בעל כוחך הסביר עליה אחת למתנה עליו כמחר, ואסור, ואתם למתנה עליו כמחר, אבי לכולה, בעל כוחנו. בעל כוחנו אמר מתנה כמחר לחומרה לגזלן המוחזק, וכנה לוקח, והחינם יקשה דרבינה, דעה רבינה דמקד בכל מקום, בעל כוחנו אמר רח המתנה כמחר לכולה, ושרי לבית כנסת. ואת עמדי מתנה כמחרה וחומרה לגזלן המוחזק וכנה לוקח בעל כוחנו. בעל כוחנו אמר את המתנה כמחרה כירושה ממילא ולא כאן היא לוקח. והשתקה שדרבחה דרבחה ודרבינה דרבינה. בסדר? כאילו מה שכבר הסברנו בעל פה, עכשיו קראנו בפנים אני. מובנת הסתירה? לפלונטר לכאורה שמאוד קשה לצאת ממנו. הוא נשאר בצריך עיון. כן, כששאר גטרי נשאר צריך עיון, צריך עיון, בסדר? אז, דוד רוצה להגיד משהו?
אני רק אומר, הקטע עם הגזלן, כאילו, אפשר להגיד שאולי זה דווקא, כאילו, במידה מסוימת חומרה להשאיר את הקרקע את הגזלן.
מה, משהו חומרה מהבחינה הזו?
משהו רוחני.
הבנתי. טוב, אבל זה לא לפי הכללים הפשוטים.
זה יש להם שיטות אחרות. הם יכול להיות במידה מסוימת שיש כלל, אבל... יש פה, כמו הרבה פעמים שמחפשים קל וחומר, רואים זה קל וחומר זה, אז רואים לא, יש פה איזה צד חמור שהוא... אז בעיקרון, כאילו זה כולה, אבל נגיד, כאילו סתם, כולה ברגיל. ויש מקרה מיוחד, שהגמרא מצא שזה חומר, אבל כאילו זה... ואז למרות הכל, הוא יסבור כמו החומר, אבל בגלל ש...
מה יש פה צד שזה הפוך, שיש פה חומרה...
כי זה בחינה
מסוימת,
זה לא
ברגיל. הבנתי. טוב, בכל אופן זה לא מסתדר עם הכללים הרגילים של הפסיקה. בסדר? צריך לבדוק את הכיוון שאתה אומר, אבל זה... בצורה הפשוטה של הפסיקה אנחנו תקועים פה עם הגמרות. שלוש גמרות שיצרו לנו בעיה, כן? הגמרה במגילה, הגמרה בבבא מציע, והגמרה בחולין שהיא זאת שבעצם נוצרת ההתנגשות. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים לרב באיגרת ק"ג.
גם כשאל הרמב״ם אז למה הוא לא פסק כמו רבינה? נכון, הוא פסק כמו...
פה, כן. נכון, כשאל הרמב״ם מהגמרא בחולין. בלי הגמרא בחולין הרמב״ם הוא הכי מסודר, בסדר? אבל אחרי הגמרא בחולין, אז באמת הוא פסק פסיקת הרמב״ם. אולי הרמב״ם יגיד שאין מה לעשות שאנחנו תקועים פה. לכאורה אתה בבעיה, אתה לא יכול, כאילו מוכח שהכלל פה של הגמרא בחולין הוא לא תופס. אז כל כלל שיוצא מהכלל, זאת אומרת, הכלל אמר, חוץ משלוש מחלוקות, כל המחלוקות זה, יש מחלוקת אחת ששם אין ברירה, כאילו לא אמרו לי אין ברירה, אתה לא יכול, אז אני הולך עם מתנה כמחיר. למה הרמב״ם פסק דווקא כאילו החליט לפי זה ללכת לכולה ולא לפי זה, אולי תגיד, כי פה הכולה יותר ברירה, או יותר ברורה, כן, זה איסורים, אז באיסורים יותר חד משמעי מה הכולה. מאשר בממונות, נכון שבאופן יחסי יותר קל להשאיר את זה למוחזק, אבל זה לא כולה גמורה, כי יש פה חומרה כלפי הלוקח, אז הרב אומר, יש לי מצפן, פה זה בוודאי כולה, נכון? אני הולך מתנה כמחר, לכן פה אני לא יכול להסתדר, אז נגיד, נלך על אותו ציר, מתנה כמחר, אז אני פוסק גם פה מתנה כמחר. אולי זה ההסבר, אולי הסבר אחרי ברמב״ם, אני לא יודע. מה שאנחנו נעשה אבל להסביר את הפסיקה דווקא של הרמב״ן והרך, לפי דברי הרב קוק. אומר הרב, וישנן סברות מפשטות למחביר רמוזות בבבלי שם סגנון ירושלמי, למשל, בבבא מציע לינה מתנה כמכר, שסותר על פי הכללים דחולין עד המגילה כדברת אור האבן. בעצם מה שהרב כתב פה בשורה אחת, ניסו עכשיו להסביר ב-40 דקות, מקווה שהצלחנו, אבל עכשיו הרב בא להסביר לתת את התירוץ. סתם ככה, לומדים איגרת. אני למדתי אותה כמה פעמים עד שעזרתי אומץ לבוא ולפתוח... אתה קורא על הבבלי, ירושלמי, דוגמאות, כאילו, אבל עד שאתה לא בא ויושב ופותח עכשיו לראות, אתה לא מבין פה מה הרב רוצה להגיד בכלל. בסדר? אז לא תתעצל, בעזרת השם שאני אזכיר. רמוז, והמתנות יכולות להיות בעולם או על ידי השתדלות של המקבל, או על ידי הטובה שמקבל הנותן. אפילו בלא כוונה מה מקבל, שעל ידי זה, שעל ידי זה ייתן לו מתנה. וזהו משפט כללי בחוכמת החברה, ולא בודד על עניין פרטי. וממילא, למאן דאמר דתלינן בהשתדלות של המקבל, אף על פי שהנותן לא נהנה ממנו, יהיה גבי בית הכנסת כירושה. דלא בא לידו דבר שיהיה כן פדיון. וגבי גזלן כמכר, דתרח וארצה. ולמאן דאמר דתלינן בהנאה שמקבל הנותן אפילו בלא השתדלות מה מקבל, ממילא גבי בית הכנסת יהיה כמכר, וגבי גזלן כירושה. ומכל מקום לא ישתדל. ורמז בלשון לבבא מציע אמר תרח וארצה ובמגילה אבא להנאה מיניה. אומר הרב, דבר מאוד, מאוד יסודי. אומר, מתנות בעולם, כשחזל באים ושואלים את עצמם את השאלה, מה המושג של מתנה בעולם? יש שתי צורות להסתכל על מתנה. יש צורה אחת להסתכל על מתנה, מה הנקודה במתנה? הרי מתנה זה בעצם, יש פה שני צדדים, נכון? יש מישהו שנותן את המתנה, ויש מישהו שמקבל את המתנה. השאלה מה העיקר? במחר לדוגמה, יש שני הצדדים הם עיקר. זאת אומרת, המוכר הוא צריך כסף, ולא צריך את החפץ לא משמעותי בשבילו, לפחות פחות משמעותי מהכסף. הלוקח צריך חפץ, והכסף הוא מוכן לוותר עליו בשביל החפץ. זה מה שמחבר ביניהם. בסדר? אז לכל אחד יש שני הצדדים. במתנה, השאלה עכשיו מה הצד העיקרי? מה הצד המרכזי של מתנה? צורה אחת להסתכל על מתנה, המטרה זה המקבל. מתנה, היסוד המרכזי שלה, הוא דרך לקבל דברים. לפעמים אתה מקבל, בלי שתאמץ, לפעמים אתה כן מתאמץ, אבל העיקר זה זה שאתה מקבל משהו ליד. יש צורה נוספת להסתכל על מתנה, שלא, עיקר המקום של מתנות בעולם מגיע דווקא מהרצון לתת. כן? גם נהיו לכם כל אחד איזה סבתא שמגיעה, והיא יותר נהנית מלתת המתנה מאשר שהנכד שלה עכשיו נהנה לשחק איתה. אז עשית לה את השבוע עכשיו, זה שהיא נתנה לך המתנה, כאילו זהו, עשית לה את השבוע. ונשאל עכשיו, כאילו מה הצד פה המרכזי של המתנה? פה הצד המרכזי זה השמחה שיש לה בנתינה. שזה דבר, הרב אומר, דבר מאוד מופשט, מאוד כולל בענייני חברה בכלל. בסדר, גם בחברה יש צדדים באמת של, יש אנשים כאלה, אנשים כאלה, אבל בכל המעמד של חברה יש מקומות שבהם המתנות, המטרה שלהם היא לפתור איזה בעיות, כן? זאת אומרת, יש חוסר, אחת הדרכים לפתור במתנות, לדוגמה, כל מיני אנשים או פרויקטים או חסרונות, אנשים עניים, ואז יש אנשים שדואגים עכשיו להשתדל בשבילם לאסוף תרומות, מתקשרים, אתה יכול לתת תרומה לזה וזה, אז פה מה העיקר של המתנה? מצד המקבל, בכל בחינה מסוימת. אבל יש בחינה אחרת בחברה שכאילו יש מקום של מתנות מצד הנותן, שאדם רוצה לתת, הוא מחפש איפה אני עכשיו יכול לתת לחברה. יש לי עכשיו הרבה כסף, אני מחפש לתת, כן, דמיינו איזה, לא יודע מה, איזה רנר, כן, שהוא אחרי שלו, ברוך השם, המון כסף. והוא מחפש, הוא לא רק מחכה שיתקשרו אליו, כן, הוא מגיע מיוזמתו ורוצה לתרום עכשיו ספר תורה לזכר, אצלנו בבקשה של אור שלי, זה נכנסת על שם בכפר סבא, שם דרור ויינברג, זכרונו לברכה. ברנרט תרם ספר תורה. יש המון, כן, חיילים. האדם שהוא מחפש לתת, אז נכון שזה גם פותר איזה צורך של מישהו, אבל מבחינת, כאילו, עיקר המתנה פה הגיע מהרצון שלו לתת, כן, יש לו שמחה מזה, שהוא מרגיש שהוא תורם, שהוא נותן. ובאמת יש שתי צורות להסתכל על המתנה. מה העיקר? תמיד יש את שני הצדדים, אבל השאלה מה דומיננטי, ומה מבחינת המציאות, מה העיקר המקום של מתנה בעולם? ברור שיש את שני הצדדים, אבל השאלה מה הדגש המרכזי? ופה המחלוקת של רבינה ורבחה. עכשיו הרב אומר, בוא נבדוק. בנושא של בית כנסת, אם אני אומר שהעיקר זה המקבל, והנותן, לא תמיד יש לו הנאה מזה, כן? העיקר זה שיש פה מישהו שקיבל משהו, אז בית כנסת תהיה כמו מכר או לא כמו מכר? מה מגדיר בבית כנסת אם זה כמכר או לא? האם המוכר קיבל משהו תמורת מה שהוא נתן? נכון? ככה אמרנו בבית כנסת. אז אם אני אומר שעיקר המתנה מצד המקבל, אז מה יהיה? מתנה כמכר או לא כמכר? אסור, היא לא כמכר, כי הדגש פה זה לא מה שהמנותן קיבל, אלא זה שהמקבל קיבל. אבל אם אני אומר שהעיקר המתנה היא מצד הנותן, אז היא מתנה כמכר. בסדר? בואו נכתוב את זה כאן עכשיו. הגדרה החדשה שלנו, עושים אותה בריבוע.
ואתה לא מתייחס בכלל לכולות וחומרות פה?
שאלה מצוינת. זה הרב, אני לא יודע, עוד מעט אני אגיד על זה משהו מסוים. בסדר? שאלה מצוינת. זה מצד הנותן, אז מתנה כמכר, כי מה? כי זה מה שכתוב פה. ההנאה של הנותן הופכת את הנתינה, הנותן פה הוא נהנה. אבל אם אני אומר אסור, זה מצד מה? מצד המקבל. שמתנות זה מצד המקבל. מה קורה עכשיו כאן? אם אני אומר בגזלן, מה אני צריך לבדוק? כשהגזלן, באיזה צורה הוא קיבל אליו את, את הקרקע? האם הוא טרח או לא טרח? זאת השאלה שלי, נכון? כי אם הוא לא טרח, אני רוצה, לא עשית פה מעשה שמראה שרצית להבין את זה ואתה לא לוקח. אם טרח, אתה עשית פה מעשה. אז אם אני אומר שמתנה כירושה, כי לא טרחת, זה, איך אני רואה את המתנה? מצד המקבל או מצד הנותן? למה מצד המקבל? אם אני אומר שמתנה מצד המקבל, אז בדרך כלל איך מתנה תהיה?
בלי
תור. הפוך. אם תרחק. לא, יכול להיות שיש לפעמים. העיקר שמתנה, אם עיקר המתנה לפתור בעיות אצל המקבל, אז אתה תמצא, אז המציאות הנורמלית היא, בוא נגיד, שהמקבל הוא זה שמשתדל בשביל לקבל אותה.
יש מתנות...
לא, מתנה, בסוף קיבל את זה בחינם. תמיד, בוא נגיד כך, יש מתנות שמשתדלים לקבל, יש מתנות שלא. יש מתנות שהנותן עשה מעצמו. השאלה מה המתנה הנורמלית, כאילו, כן? מה הסדר הרגיל של מתנה? זה לא צריך המחלוקת. אם המתנה היא קרה מצד החוסר של המקבל, אז המקבל יפקש אותה. מה זה טרח בארצה? בא הנכד לסבתא שלו, מבחינתו, סבתא היא הדרך להשיג אופניים עכשיו, בסדר? אז הוא בא לסבתא, הוא אומר לסבתא, כאילו אני צריך אופניים, בסדר? זה הכוונה להשתדל. מבחינתו המתנה, למה היא באה? כדי לפתור חוסר אצלו. אז הוא ישתדל, הוא יבקש, בסדר? לא יודע כמה התאמץ לי שזה כל אחד עכשיו לפי עניינו, אבל יעשה פה איזו השתדלות כדי לקבל את המתנה, בסדר? אז, ואם העיקר מצד הנותן, אז המתנות הנורמליות, לא יש פה מתנות שמישהו ישתדל בשבילם, אלא הפוך, אני מחפש, לכן גם אם אף אחד לא ישתדל, אני אחפש למי לתת. אז אומר הרב, אם אני אומר מתנה מצד המקבל, וזה אומר שיש, בעצם אני משתדל כדי לקבל, אז מה יהיה בגזלן, מתנה כמכר או לא כמכר? אם המקבל משתדל.
כמכר זה מצד המקבל.
כן, אז זה יהיה פה, נכון? כמכר זה אומר שהגזלן משתדל, נכון? מצד המקבל, הכוונה, זה אומר שהוא משתדל בשביל זה. טרח בארצי כמי, כן? לכן אני יוצא מהגזלן, מתנה כמכר. ואם אני אומר שמצד הנותן, אז המקבל לא בטוח ישתדל בשביל זה. שוב, יכול להיות מקרה ספציפי שהוא כן ישתדל. אבל בדרך כלל מתנה, מבחינתי, המתנה הנורמלית שהוא לא ישתדל בשבילה, כי זה הגיע מצד הנותן. כן.
זה לא מחלוקת
הרבדת
בני אדם?
שאלה טובה. אני חושב שהתשובה היא, כמו שאמרתי קודם, גם רבינה, גם רווחה, יודעים שהרבה פעמים בני אדם משתדלים למתנות, והרבה פעמים לא משתדלים, והרבה פעמים יש אנשים שנותנים מתנות כי הם רוצים לתת, ויש לפעמים נותנים רק כי שיגעו אותם, אז הם אמרו יאללה, כך. זה לא פה מחלוקת מה המציאות, הם ראו את המציאות אותו דבר, אבל זה מחלוקת בתפיסה העקרונית של המציאות. מה נובע מהסדר הרוחני המקורי של המציאות, ומה זה דברים שנובעים מאוד כל מיני התנהגויות של אנשים שהן כבר מקריות, בסדר? יוצא שהרבינה ורווחה לא חלקו בשאלה הדינית האם מתנה כמכר או לא כמכר. השאלה אם מתנה כמכר או לא כמכר היא כבר תוצאה של שאלה הרבה יותר עקרונית, שהיא לא כתובה פה בגמרא, היא רמוזה, עוד מעט נראה איפה היא רמוזה, הרב אמר, אבל השאלה העקרונית, איך להסתכל על מושג המתנה? כשרבינה בעצם מסתכל על המתנה מצד הנותן, בסדר? לכן בבית כנסת הוא מתיר, כי הנותן מקבל משהו, יש לו הנאה מזה שהוא נתן, ובגזלן הוא אוסר, כי הוא אומר, אם זה מצד הנותן, אתה הגזלן, לא טרחת בשביל זה, בסדר? לכן... אני לא רואה שאתה רצית להמיץ על הלוקח.
זה עובד, תחזור את
הסתר. עוד רגע. ורווחה אומר מתנות מצד המקבל. בסדר? ולכן פה הוא אוסר ושם הוא מוציא מהגזלה. זה קודם כל מובן. מה אנחנו מרוויחים פה? ש...
הוא לא מתמודד אבל עם הקושי המחולי.
וזה בעצם השאלה של רועי. זה מה ששאלת קודם, כן? אם אני לא הולך פה עם כולה וחומרה, והשאלה של רועי. אז עוד רגע, בסדר? עוד רגע, אולי נגיד, הרב באמת לא אומר, לא מתייחס, אני ניסיתי לחשוב משהו ואני אציע משהו, בסדר? אבל קודם כל מה שהרב אומר, אומר, תשים לב טוב במילים של הגמרא. כשהגמרא מדברת מתנה כמחר או לא כמחר, היא מביאה ביטוי שונה בכל סוגיה. הביטוי המיוחד בסוגיה בבית כנסת במגילה, היא לאו דעה ולהנאה מיני. כן? זאת אומרת, מה שמגדיר לי, כן, את המתנה כמחר, זה ההנאה שהנותן מקבל. והביטוי המיוחד בגמרא בבבא מציעא, תרח וארצי כמי. יש שתי בחינות במתנה. יש לי את ההנאה של הנותן, ויש לי את הטרחה ואת ההשתדלות של המקבל לקבל את המתנה. בסדר? הרב אומר, פה הגמרא רמזה, זאת אומרת, על ידי הסתירה הזאת, שהיא, הדרך של הגמרא בעצם לרמוז כאן את היסוד העמוק, שיש צורות להסתכל על מתנה, שזה לא מדרך הבבלי לכתוב, זה הסתכלות מופשטת. כן? שהבבלי לא יכול לכתוב לנו כמו שכל מה שהסברנו עכשיו, בסדר? זה לא דרך הבבלי לכתוב כאלה דברים מופשטים. איך הוא כותב לנו את זה? בשני דברים. אחד, שהוא יוצר לנו פה כביכול סתירה, ושתיים, שהוא רומז בביטוי, בשתי מילים קטנות, בכל סוגיה, את השורש הרוחני פה של המבט. ועל ידי זה, הרב אומר, זה מביא אותנו להבנה עמוקה, שהבבלי בעצם רוצה להגיד לנו, תבין, פה אתה לא יכול להבין את מחלוקת רבינה ורווחה בצורה הפשוטה של כולה וחומרה בהלכה שורה תחתונה. אם תלך להלכה שורה תחתונה, אתה תישאר עם סתירה, אתה לא תוכל לפתור אותה. אלא אתה צריך להבין יותר לעומק במה חלקו רבינה ורווחה. והם לא חלקו בשאלה אם מתנה כמחר, הם חלקו בשאלה מה יסוד המתנה בעולם. לכן במקומות מסוימים זה יהיה כמו מחר, במקומות אחרים זה לא יהיה כמו מחר. אלא, וזה מה שהרב אומר, בסדר? עד כאן דברי הרב, יכול להיות להגיד, באמת, זה לא מתאים פה לעניין של כולה וחומרה, אלא זה יוצא מהכלל, אבל שרמזו לי איך ללמוד אותו בצורה יותר עמוקה, בלי קשר לכולה וחומרה.
כלומר, זה לא שרבינה פסק שדווקא מתנה כמחר, זה השאלה באיזה צד אתה מסתכל על המתנה.
בדיוק. מה שרבינה בא להגיד, תמיד מתנה זה הנקודה שלה מצד הנותן.
ואז אין סתירה שפה הוא פסק שמתנה כמחר, ופה אין
סתירה. בדיוק. בסדר, זה מה שאומר הרב. אני חשבתי בעניותי לומר שזה לא יוצא מהכלל של הגמרא בחולין, וזה גם קשור לכולה וחומרה. אני אומר פה משהו שצריך לבדוק אותו יותר טוב, אבל אני מציע רק נקודה למחשבה, כי זה בערבון מוגבל. אני חשבתי שיש קשר בין אם לכולה וחומרה, בין אם מסתכלים מצד הנותן או מצד המקבל. שהבחינה של חסד, כן, בהשפעה, היא קשורה לבחינה של קל. האר"י הקדוש אומר על קל וחומר, בסדר? אנחנו מדברים על דינים ומידות מדי פעם. האר"י הקדוש אומר על קל וחומר, שקל זה חסד וחומר זה דין. בסדר? לא משנה כרגע בדיוק מה זה אומר וכו'. אבל יש קשר בעצם בין ההשפעה, זה דבר שנקרא קל, כן? נתינה, היתר, זה דברים שהם שייכים לבחינה של דברים שהם קלים, כן? חומר זה דבר שקשור לדין, קודם כל בצורה פשוטה, אסור, דין, זאת אומרת, זה אסור, אתה חותך פה, אתה מגביל אותי, דבר שהוא חמור, כן? הוא כבד עליי. וגם זה קשור לעניין של קבלה, כן? תמיד הקבלה הזה, יש פה איזה כלי שהוא מקבל, שזה בחינה, קשור לבחינה של דין, בסדר? אני אומר פה מושגים ששוב, קצת מגיעים מדיוק התורה ששוב לפי עניותינו, אבל לכן אני רק אומר את זה ככיוון למחשבה, אני לא רוצה להגיד פה משהו מוגמר, אני רק אומר שיכול להיות שבהסתכלות הזאת, אז באמת זה גם לא יוצא מהכלל, ובאמת פה רבינה, לשיטה שזה גם נקרא שהוא מקל פה, למרות שלפעמים פה זה יוצא בעצם כאילו כחומרה, כן? אבל בשורש זה נובע ממבט של כולה. למה? כי להסתכל על מתנה מצד הנותן, מצד ההשפעה, זה כמו חסד, כן? זה משפיע על העולם, מבחינה שיש פה עכשיו קל, כשיש פה השפעה של חסד, אור אלוקי, יש את הצד הקל של העולם, כן? יש מרגישים את הדברים הטובים, הנעימים, ולעומת כשיש דין, חס ושלום, שזה, שזה הקבלה קשורה לדין, אז זה קשור לאיסור, לצדים החמורים של העולם, ולכן אני חושב שהמבט הרוחני העקרוני על מתנה, אם זה מצד הנותן ומצד המקבל, זה גם בעומק קשור לקל מול חמור, ואז זה גם לא יוצא מהכלל של רבינה ורבחה וכולי. את זה אני אומר רק על דרך האולי, הרב לא כותב את זה, בסדר? זה המצאה שלי כבר. בסדר? אז, אבל גם בלי מה שאמרתי עכשיו, בוודאי שהרב לוקח אותנו פה דרך הגמרא להבנה מאוד מופשטת על מושג המתנה שמסדרת פה את המבט על הסוגיה. בלי זה יש פה סתירה שאי אפשר לפתור אותה לכאורה, בסדר? והרב מביא את זה כדוגמה איך הבבלי רומז לנו דברים מופשטים שאין דרכו לכתוב אותם, בסדר? אז מה אנחנו מקבלים מפה? אחד זה את ה... סתם, קודם כל, כל הקושייה, רק הקושייה של אותו אבן זה שיעור בפני עצמו. בסדר, להגיע לקושייה זה כבר מדרגה. ומה שאנחנו מקבלים מהרב, הוא אומר לנו, תקשיבו אותו, קודם כל מי יכול להיות סתירה, צריך לתת פה איזה תירוץ עקרוני, כן? כל מה שהרב אומר, אנחנו צריכים לחפש פה איזה תירוץ עקרוני, תירוץ שככה יסביר את הדברים. יש לך כאילו רמה מסוימת שבה אתה תקוע, יש פה איזה סתירה, וצריך להגיע פה לרמה יותר עמוקה שמשם אתה תבין פה עכשיו איזה הסבר עקרוני שהוא ישפוך אור על כל הסוגים. הרב נותן לנו פה אחד הדרכים, הוא אומר, תקשיב טוב למילים של הגמרא. תשים לב, בשניהם כתוב מתנה כמחר, אבל אתה רואה שהביטוי המיוחד בסוגיה הזאת זה תרח בארצי קמה, והביטוי המיוחד בגמרא השנייה זה אבל להנאה מיני. מהביטויים האלה, הרב מבין, יש פה, הוא התבונן בהם, הוא אומר, יש פה שתי צורות עקרוניות להסתכל על מתנה. האם זה מגיע מתוך השתדלות של המקבל או מתוך ההנאה של הנותן? עכשיו הרב מרחיב את זה, הוא כותב במשפט אחד, הוא אומר, זה קשורים, יסודים, בכל המעמד החברה, שתי הסתכלויות של המתנה וכו' וכו'. אפשר לעשות פה על הפסקה הזאת של הרב, לכתוב מערכות שלמות. בסדר? זה מרגש, אני כשראיתי את הגמרא, את הרב פה, ופתאום שופך אור פה על כל הזה, אתה פתאום קולט כאילו שכמה, כשאתה לומד את הסוגיה בצורה הפשוטה, כאילו זה, כאילו יש לך חושך, כאילו אתה, יש פה איזה בלגן, איזה משהו תקוע, אתה לא יודע איך לצאת ממנו, ופתאום כשאתה קולט מה חזל באים להגיד, פתאום אתה רואה איזה אור כאילו יוצא פה מהסוגיה, זה בטח כאחת הדוגמאות. נרוויח פה עוד את סוף הפסקה של משהו כבר קצר, זה כבר לא אפשר לנשום, זה כבר לא כמו... עוד דוגמה קטנה, כן, יש לרמוז דוגמה על קירוב הרעיון לנסתר ונשגב, שבירושלמי יותר מכפי הסגנון הרגיל של בבלי, שסתמו הדברים יותר בזה מפני כוח התלמידים שאינו כל כך יפה בחוץ לארץ. כן, הרב אומר, ניתן דוגמה שהירושלמי לוקח אותם למקומות יותר נסתרים, מה שבבבלי יותר הסתירו בגלל שבחוץ לארץ יש אוויר תמה, ולכן צריך יותר להסתיר שם. רק כשקוראים את זה בארץ ישראל זה מרגש, כן? זה אומר שאנחנו מגיעים עכשיו, יש עכשיו, בלי קשר, כאילו אנחנו קטנים, אבל עצם זה שאנחנו בארץ ישראל, הוא אומר, בארץ ישראל יש יותר מקום לגלות דברים, כי יש אוויר קדוש, כן? בחוץ לארץ יש אוויר טמא, צריך להסתיר, שהתאומה לא תדבק בקדושה, כן? כמו שמופיעים תורה יותר נסתרת, יש קדושה יותר עליונה, צריך להיזהר שהכוחות התאומה לא יבואו וידבקו בה. אבל בארץ ישראל שנמצאים באוויר טהור, אוויר יותר צפון מחכים, יש מקום יותר לגלות, כך הרב כותב לכן ההבדל בין הבבלי ירושלמי, הוא אומר, ניתן דוגמה. מעד היום הבעובדה זה שמעון הצדיק. בואו נראה את זה בפנים, מקורות 8-9. תנו רבנן, אותה שנה שמת בשמעון הצדיק אמר להם, בשנה זו הוא מת. כן, הוא לא רצה להגיד על עצמו, אז זה סתם. דברים קטנים שאתה קולט ככה, מהלשון של הגמרא, כאילו איך חז"ל, הם באו, הנהגות קטנות כאלה, כן, גדול שימושה. לא להגיד על אדם, על עצמו דברים לא טובים. כן, יש אנשים שנזהרים לא להגיד, אני מת על זה, כן, כאילו, נזהר, זה כוח הלשון. אפילו כשהוא ידע שהולך למות באותה שנה, הוא אמר, שנה זו הוא מת, הוא לא רוצה להגיד על עצמו, אני וכו'. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים, ועטוף לבנים, נכנס עימי ויצא עימי. והיום נזדמן נזקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עימי ולא יצא עימי. אחר הרגל, כן, אחרי סוכות, חלה שבעה ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים לברך בשם. זה פה סיפור מדהים על שמעון הצדיק. היה כהן גדול, כל שנה שהוא נכנס לקודש הקודשים, נכנס איתו מישהו, לבוש בלבן, נכנס ויוצא איתו. אותה שנה לבוש שחור, נכנס ולא יוצא. הבבלי לא, כאילו, אתה קורא את זה, נשאר עם פה פתוח, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. הירושלמי, 40 שנה שימש שמעון הצדיק את ישראל בכהונה גדולה. ובשנה האחרונה אמר להן, בשנה הזאת, פה כן כתוב. בסדר, אני מת, בסדר, בכל אופן. אמרו לו, מאיכן אתה יודע? אמר להן, כל שנה ושנה שהייתי נכנס לבית קודש הקודשים, היה זקן אחד לבוש לבנים, וטוף לבנים נכנס עם יוצא עמי, ושנה הזאת נכנס עמי ולא יצא עמי. באו נקומי רבי אבאו, ואקתי, וכל אדם לא יהיה בעול מועד בבוא לחפר בקודש ארצתו. אפילו אותן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם, שזה מי?
המלאכים.
המלאכים. לא יהיו בעול מועד. כן, הוא לא חשב שנכנס איתו אדם, חס ושלום. אבל גם מלאך אסור לו להיכנס. אמר לו, מה אמר לי דאב וברנש? אני אומר, הקדוש ברוך הוא היה. עוד יותר נשאר עם פה פתוח, אבל... אז כן, לא כתוב, לא כתוב מה הוא היה לבוש בשנה הזו. אתה צודק, לא כתוב פה שתותב בשחורים באותה שנה, נכון. מעניין, הערה מעניינת. בכל אופן, אומר הרב, כן, הבבלי עבר הזה בשתיקה, והירושלמי מתנשא לחוויון עוז הסוד, ופריך על זה ואקטיב כל אדם, אני אומר הקדוש ברוך הוא היה, כי הירושלמי נכנס עד ל... עד לקודש הקודשים, כן, עד לסתרי תורה. עדיין זה לא מובן כמובן, כן, אני צריך להעמיק ולהבין מה, איך זה קורה הדבר הזה, אבל בכל אופן. וכן יש להעביר ראיה על רמז הנטייה אפילו מדיוק הלשון. כן, לפעמים אפילו יש הערות קטנות בדיוק הלשון, שאתה שומע שם הבדל בין הבבלי לירושלמי. מעד רבי יוחנן בן בבג שלח אצל רבי יהודה בן פטרה בקידושין, בקידושין איתה שאתה בקיא בחדרי תורה. שלח לו איזה שאלה, אמר למה אני שלח לך? כי אתה בקיא בחדרי תורה. ירושלמי זה כתובות, הלשון היא אתה בקיא בסתרי תורה. ואנו לפי הנטייה הירושלמי שפועלת על הסגנון. זאת אומרת, אפילו אתה דברים דקים כאלה, אומר הרב, אתה מוצא הבדלים בין הבבלי לירושלמי, שהירושלמי הרבה יותר כאילו קרוב לנסתר של התורה, והבבלי יותר מכסה, אז הוא לא כתב סתרי תורה, כתוב חדרי תורה. בסדר? הערה קטנה. אבל הרב אומר, עכשיו תסתכל, תסתכל על השוואות בין הבבלי לירושלמי, ואתה לאט לאט תראה איך הירושלמי הרבה יותר לוקח אותנו למקומות יותר נסתרים בתורה, להערות יותר רוחניות, יותר מופשטות. ולמרות זאת אומר הרב, תחילת הפסקה ישנה סברות מופשטות למחביר רמוזות בבבלי. אם תסתכל טוב, תמצא את זה גם המון בבבלי, רק בבבלי זה יהיה הרבה יותר מכוסה. אבל זה למחביר, זה לא איזה משהו כאילו פעם ב-70 שנה, כן? מחביר. אתה צריך לפתח רגישות בשביל לזהות את זה, ואחרי שאתה מזהה גם להבין מה זה אומר, בסדר? בזה אנחנו מסיימים כרגע, יש עוד כמה דברים באיגרת שלא נגענו בהם, עוד דוגמה שדאגנו עליה, אבל אני חושב שמה שכן ראינו כבר היה רווח עצום, וזה פותח לנו פתח, הרב פה פותח פתח, הוא לא רק רצה ללמד אותנו כמה שיעורים, איך הוא למד סוגיות. הוא רצה להראות רק דרך כמה דוגמאות, ככה שהוא כאילו שולף אותם עכשיו כמה דוגמאות כאלה, והוא רוצה לחנך אותנו באיגרת הזאת. הוא רוצה לחנך אותנו שאנחנו נבין שהגמרה בסוף היא באה, להעביר לנו סתרי תורה, להבין דבר השם ובאמירות מופשטות שאין דרך לכתוב אותה בצורה פשוטה, ודרך כל מיני רמיזות וחלונות הצצה כאלה וקושיות שבמבט פשוט זה נראה קשה ומה עושים עם זה, דרך הדברים האלה היא באה ופותחת לנו פתח לחפש עומק הרבה יותר גדול, ואנחנו צריכים עכשיו לראות איך, והרב במקומות אחרים גם קצת כותב, אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחנכים את עצמנו לבוא ולחפש את זה. קודם כל לדרוש את זה. הרב כותב את זה בשביל לחנך אותנו לחפש את זה. וקודם כל צריך לשאוף לזה. ואחרי שואפים גם לראות איך לאט לאט מפתחים את הכללים ועובדים עם זה ולאט לאט חושפים, שזה מה שאנחנו עושים בשיעורים האלה, כן? ובעזרת השם, יהי רצון שנזכה קודם כל להופיע ולגלות עם כסוד אותה של תורת ארץ ישראל. כמו שהרב כותב, שזה השורש לכל הבעיות שלנו בדור. זאת אומרת, כל פעם אנחנו חוזרים על זה, שיש הרבה משימות בדור שלנו. יש את המשימה של יישוב הארץ וצבא ופיתוח מסחר ותעשייה וחינוך ופוליטיקה והמון המון דברים שכל המשימות הן חשובות. הרב כותב, השורש של הכל, תמיד אנחנו חוזרים, תמיד השורש הוא בתורה, זה הלב. ואומר הרב, השורש בתורה הוא לא רק ללמוד תורה, אלא הוא להופיע תורתה של ארץ ישראל. תורתה של ארץ ישראל, אמרנו, זה דבר רחב, יש איזה השלכות באמונה, בעבודת השם, ויש איזה השלכות מרכזיות בלימוד הגמרא, זה מה שאנחנו מנסים להתחנך אליו בעזרת השם שנזכה, ומתוך זה, מתוך ההשתדלות שלנו, הקדוש ברוך הוא יראה את הרצון ואת העמל שלנו לנסות להופיע את קדושתה של תורת ארץ ישראל, ובזכות זה נזכה לגאולה והצלחה עכשיו, כרגע גם במצב שלפנינו, הצלחה לכל הלוחמים, הצלחה למנהיגים שלנו, של תבונה וגבורה, ושמירה על כל עם ישראל, בעזרת השם, בגאולה השם, בניין בית המקדש.